שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף כ"ז, אנחנו מתחילים בשורה השביעית מלמעלה. אומרת המשנה, אף השמלה הייתה בכלל כל אלו, ולמה יצאת? כוונת הדברים שהשמלה שמוזכרת בפסוק, וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו, נכללה במה שכתוב, וכן תעשה לכל עבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה. ולשם מה הפסוק הוציא אותה מהכלל ואמר אותה בפני עצמה? אומרת המשנה, כדי להקיש ולדמות אליה, את כל שאר העבדות, לומר לך, מה שמלה מיוחדת שהיא דבר שיש בה סימנים ויש לה תובעין, מפני שסתם שמלה יש בה סימן, בכל שמלה יש לה בעלים שתובעים אותה, שהרי היא לא נעשית אלא בידי אדם והיא לא באה מההפקר. אז אף כל דבר שיש בו סימנים ויש לו תובעים חייב להכריז עליו. זה בא למעט דבר שהבעלים התייאשו ממנו אפילו אם יש לו סימנים. ושואלת הגמרא, מהי כוונת המשנה שהשמלה הייתה בכלל כל אלו? עונה על כך אמר רבא שהיא הייתה בכלל מה שכתוב כל עבדת אחיך. ואגב כך אמר רבא, למה לידי כתב רחמנה לאיזה צורך אמרה התורה שור חמור שה ושמלה אם כולם גם ככה כלולים במילים לכל עבדת אחיך? צריכה, הייתה התורה צריכה לפרט את כולם. די כתב רחמנה רק את המילה שמלה, הווה אמינא, אז הייתי חושב שזה בא ללמד הני מילי בעדים דגופה וסימנים דגופה. שכשם שבסמלה, אם הבעל העבדה מביא עדים על גוף הסמלה או אומר על סימנים שהיו בגוף הסמלה, אז יש חובה להשיב לו את העבדה. אבל אדם שאיבד חמור, אם אין לו סימן בחמור עצמו, ויש לו סימן באוקף שהיה על החמור, או על ידי בעדים דאוקף, או על ידי וסימנים דאוקף, אימה תאמר שלא מאדרינן לי, לא נחזיר לו את החמור. לכן כתב רחמן החמור כדי ללמד אותנו, דאפילו חמור ניתן להשיב לבעלים בסימני העוקף שעליו. ושור וסדה כתב רחמנה שכתבה התורה למה לי, מה הם באים ללמד? שור בא ללמד דאפילו לגזת זנבו. מסבירה שהיא שאפילו את השיער שבסוף הזנב צריך להחזיר. ושואל תוספות במקום, ואם תאמר, הרי אם יש בגזת הזנב שווה פרוטה, אז פשיטה שצריך להחזיר אותה, ואם אין בה שווה פרוטה, הרי בהמשך הגמרא תמעט שלא צריך להחזיר פחות משווה פרוטה. עונה על כך תוספות, ויש לומר שזה בא ללמד שחייב המוצא לגזוז את הזנב של השור בעיתה, אף על פי שאין בשווה פרוטה בשעה שגזזה. והרשב"א במקום מוסיף שכשיגיע לשיעור של כדי גיזה צריך לגזוז כדי שיגדל הזנב ויחזור ויגוז אותו שוב. וכותב דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי, מסקירת אתרים רבים במרשתת ניתן ללמוד ששיער הזנב של בקר משמש להכנת מברשות צבע איכותיות, ובחברות מסורתיות הכינו מזנב הבקר מברשות ניקוי. וזה שכתבה התורה לגזותיו כדי לומר שאם המוצא גזז את הצמר של השה, גם את זה הוא צריך להחזיר למעבד. מקשה הגמרא ולכתוב רחמנה, אז יכולה הייתה התורה להסתפק ולכתוב שור כדי ללמד דאפילו לגזת זנבו, והייתי מבין לבד וכל שכן שצריך להחזיר את השה לגזותיו, שהרי גזות הצמר של השה שוות יותר מגזת זנבו של השור. אלא בעקבות קושייה הזו אמר רבא, המילה חמור דבור שנאמרה ביחס לנזקי בור, שנאמר וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יחסנו, ונפל שם שור או חמור. אז לרבי יהודה שהוא מחייב על נזקי כלים בבור, קשה לאיזה צורך אמרה התורה את המילה חמור. וזה לא קשה על רבנן שחלקו על רבי יהודה, כי לשיטתם התורה אמרה שור כדי למעט ולא אדם, ואמרה התורה חמור כדי למעט ולא כלים. וסדה עבדה, מה שנאמר בהשבת עבדה, או את סיון נידחים, לדברי הכל קשיה, לצורך מה זה נאמר. מציעה הגמרא ואימה, אולי תאמר שהמילה וסיו לגללים ודעתה. זה בא ללמד שהמוצא צריך להחזיר את הגללים של השה. ולא ניתן ללמוד את זה אם התורה הייתה כותבת רק שור, שאז הייתי חושב שזה בא ללמד שהוא צריך להחזיר את גזת הזנב. אבל אולי גללים הוא לא צריך להחזיר כיוון שהם לא חשובים. ולכן כתבה התורה את המילה סיור שהיא מילה מיותרת, כדי ללמד שהמוצא צריך להחזיר גם את הגללים של השה. דוחה הגמרא, גללים אפקורי מאפקר להו. המעבד מפקיר את הגללים למי שטרח במציאה, ולכן לא ייתכן לומר שהפסוק בא לרבות חיוב להחזיר את הגללים, שזה דבר שאין לו תובעים. ממשיכה הגמרא ושואלת, ודילמה לסימנים ודעתה. אולי סדה אבדה בא להשמיע לנו שניתן להשיב אבדה בסימנים גם אם אין למעבד עדים. די בעיילן, ששואלת הגמרא בהמשך, האם סימנים זה דין דאורייתא או זה דין דרבנן? ומנסה הגמרא בהמשך לפשוט את זה מהמילה סמלה שכתובה בעניין השבת אבדה. אז אולי נאמר שכתב רחמן עשה בהשבת אבדה כדי ללמד, דאפילו בסימנין מהדרינן, שניתן להחזיר את האבדה לבעלים גם על ידי סימנים, מה שאומר וסימנים הם דין דאורייתא. אמרי, אמרו על כך את הדחייה הבאה, מדקטני להותנה לסימנים גבי סמלה, מזה שהתנה של המשנה שלנו למד סימנים מאיתור המילה סמלה, דקטני שהרי כתוב במשנה מה סמלה מיוחדת שיש בסימנים ויש לה תובעין חייב להכריז, אף כל דבר שיש בו סימנים ויש לו תובעין חייב להכריז. עד כאן הציטוט מהמשנה, אז שמה מינה שהבינה תנה שמהמילה סמלה לומדים על סימנים, ולעומת זאת דסה לאו לסימנים ודעתה, שלא לומדים סימנים מאיתור המילה סה, אלא פשיטה ללטנה שהמילה סה באה ללמד דבר אחר, ואנחנו לא יודעים מה זה בא ללמד. וזו הכוונה בדברי רבה, שסה דאבדה לדברי הכל קשיה. וממשיכה הגמרא לדרוש את הפסוקים. תנו רבנן, שנו רבותינו על הפסוק, וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמנתו, וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. שהמילים אשר תובד באות למעט פרט לאבדה שאין בה שווה פרוטה. רבי יהודה חולק ואומר, שמהמשך הפסוק שנאמר ומצאתה לומדים למעט פרט לאבדה, שאין בשווה פרוטה. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, מהי ביניו? מה ההבדל בין שתי הדעות? מביאה לכך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר אביי, משמעות דורשין איכא ביניו. אין הבדל להלכה בין שתי הדעות, אלא רק הבדל מהיכן הם למדו את העניין. מר, שזה תנא קמא, נפקא ליה, הלימוד יצא לו מאשר תובד, ומר שזה רבי יהודה, נפקא ליה, הוא הוציא את הלימוד מהומצאתה. וממילא נשאלת השאלה, מה כל אחד מהם לומד מהמילה שהשני דרש? ולמאן דנפקא ליה מאשר תובד, שזה תנא קמא, היי, זה שכתוב הומצאתה, מהי עביד ליה, מה הוא עושה עם זה? עונה הגמרא, ההוא מבעל ליה, זה נדרש לו לכדי רבנאי, כאשר הגאות הבח במקום מתקן שזה לא רבנאי אלא רבינה, אבל אנחנו נצמד לטקסט של הגמרא. דאמר רבנאי, שמזה שכתוב ומצאתה, לומדים דעתי לידי משמע. שבתחילת הפסוק כתוב לכל אבדת אחיך, ואם לא היה כתוב ומצאתה בפסוק, אז היית יכול לומר שהפסוק מיעט שלא צריך לתרוח להחזיר אבדה של כנעני. אבל אולי אם הרמת אבדה של כנעני, אז כן חייבים להחזיר אותה. לכן אמר הפסוק ומצאתה, שהיא תהיה קרואה מציעה, שגם כאשר היא באה לידך, זה מתייחס רק לאבדת אחיך, ולא לאבדה של עובד כוכבים. וממשיכה הגמרא, ולמאן דנפקא ליה ולרבי יהודה, שהוציא את הלימוד פרט לאבדה שאין בשווה פרוטה, מי אומצאתה? היי, זה שאמרה התורה אשר תובד, מהי עביד ליה? מה הוא לומד מזה? נה הגמרא, מי באה אליה? הוא לומד מזה לכדי רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי. מניין לאבדה ששטפה נהר שהיא מותרת, שנאמר כן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה. והמילה ממנו היא מילה מיותרת, והגה שכתבה התורה את המילה ממנו, אז היא כתבה גם את המילים אשר תובד, כדי ללמד אותנו חובת השבת אבדה למי שעבודה המנו מצויה אצל כל אדם. יצתה זו שעבודה המנו ואינה מצויה אצל כל אדם, ולכן אבדה ששטפה נהר אפילו שיש בה סימן היא מותרת למוצא. וממשיכה הגמרא, ואידך האחר, דהיינו רבי יהודה, הדרבנאי מנהלי. אז מאיכן הוא דורש את הדין שלמד רבנאי, שאבדת גוי מותרת אפילו שבאה לידיו? עונה הגמרא, נפקא ליה, הוא מוציא את הלימוד הזה מי ומצאתה. מהוו היתרה שנותנת למילה משמעות ומצאתה כבר. וממשיכה הגמרא, ואידך האחר, דהיינו תנא קמא, הדרבי יוחנן מנהלי. מאיכן הוא לומד את הדין של רבי יוחנן בשם רשב"י, שאבדה ששטפה נהר אפילו שיש בה סימן שהיא מותרת למוצא? עונה הגמרא, נפקא ליה, הוא מוציא את הלימוד מהייתור של המילה ממנו, ואידך ואחר, דהיינו רבי יהודה, המילה ממנו בפני עצמה לא משמע ליה. הוא לא לומד אותה כייתור בפני עצמו, אלא רק אשר היא מחוברת למילים אשר תובד. עד לכאן התשובה של אביי לנפקמינה בין תנא קמא לבין רבי יהודה. תשובה שנייה, רבה אמר, פרוטה שהוזלה איכא ביניו. יש ביניהם את ההבדל כאשר המציאה היא בשווי פרוטה שהוזלה. מאן דאמר שזה תנא קמא שמאשר תובד לומדים פרט לאבדה שאין בה שווה פרוטה, אז לשיטתו איכא יש חובה להשיב האבדה שהייתה שוות פרוטה בשעת האבדה והוזלה לאחר מכן. ומאן דאמר שזה רבי יהודה שמאומצאתה לומדים פרט לאבדה שאין בשווה פרוטה, אז לשיטתו לקה אין חובה להחזיר פרוטה שהוזלה. דהיינו שבשעת האבדה היא אמנם הייתה שווה פרוטה, אבל בשעת המציאה היא כבר הוזלה. מקשה הגמרה, ולמאן דאמר שזה תנקמה, שזה נלמד מהמילים אשר תובד, הבאינה נומצאתה ולקה. הרי התורה אמרה שצריך שבשעת המציאה האבדה תהיה שווה פרוטה וזה לא מתקיים. אלא מכוח הקושייה הזו מתקנת הגמרה את הניסוח בדברי רבה שפרוטה שהוקרה איקה בניו. ההבדל בין התנאים הוא ביחס לפרוטה שבשעה שעבדה הייתה שווה פחות משווה פרוטה ובשעה שנמצאה הייתה שווה פרוטה. שמאן דאמר שזה רבי יהודה שהדין פרט לאבדה שאין בשווה פרוטה נלמד מהמילים אומצאתה. איקה, יש חובת אבדה ביחס לפרוטה שהוקרה. לעומת זאת, ומאן דאמר שזה רבי יהודה שאת הדין פרט לאבדה שאין בשווה פרוטה לומדים מהמילים אשר תובד, אז לאיקה, אין חובת השווה לפרוטה שהוקרה, שהרי בשעה שהיא עבדה, היא הייתה שווה פחות משווה פרוטה. מקשה הגמרא, אבל ולמאן דאמר שזה רבי יהודה שלומדים את הדין הזה מאומצאתה, הבאינן אשר תובד ולאיקה. כדי להתחייב בהשבת אבדה צריך לעמוד גם בקריטריון שאמר הפסוק אשר תובד, דהיינו, שווי האבדה בשעה שהיא נאבדה, ודבר זה אינו קיים ביחס לפרוטה שהוקרה. אלא מכוח קושייה הזו מתקנת הגמרא את הנוסח בדברי רבה ונקרא לפי הגאות הבח שמדובר באבדה שהייתה שווה פרוטה בשעה שהיא נאבדה, שהוזלה לאחר מכן וחזרה והוקרה, שזה המקרה שאיקה בניו, יש בין התנאים, שמאן דאמר שזה תנקמה שלומדים מהמילים אשר תובד איקה, אז יש חובת השבת אבדה במקרה כזה, ומאן דאמר שזה רבי יהודה שלומדים מהמילים אומצאתה, אז במקרה כזה אין חובת השבת אבדה, מפני שבאינן צריך דעית בה שיעור מציאה משעת אבדה ועד שעת מציאה. זאת אומרת, לפי תנקמה, חובת השבת אבדה היא רק במקרה שגם בשעת האבדה וגם בשעת המציאה הייתה האבדה שווה לפחות פרוטה. מה שאין כן לשיטת רבי יהודה שדרש את הוו מהמילה ומצאתה, שחובת השבת אבדה מתקיימת רק ביחס לאבדה כזו שהייתה שוות פרוטה באופן רציף מרגע האבדה עד שעת המציאה. וממשיכה הגמרא באה לה ונשאלה להם השאלה הבאה. האם מה שהמשנה אמרה שמחזירים על ידי סימנים זה מפני שסימנים זה דין דאורייתא, או שסימנים זה דין דרבנן? ושואלת הגמרא, מהי נפקמינה? איזה השלכה מעשית יש לדבר? הפכנו דף, עונה הגמרא, להאדור גט אישה בסימנים. ההשלכה המעשית היא, האם ניתן להחזיר גט לשליח שאיבד אותו, לפני שהוא נתן את הגט לאישה? הוא מבאר את הגמרא, אי אמרת שהחזרה בסימנים זה דין דאורייתא, אז מהדרינן, ניתן להחזיר לשליח את הגט. והיא אמרת שהחזרה בסימנים זה דין דרבנן, אז לא ניתן להחזיר לשליח את הגט, מפני שכי אבו דרבנן תקנת בממונה. לחכמים יש כוח להפקר ממון של אדם, מפני שהפקר בדין הוא הפקר. אבל באיסורה, כגון השבת הגט על ידי סימנים, לא אבו דרבנן תקנת. אין כוח לחכמים לתקן תקנה, שתעקור איסור תורה של אשת איש. ואומרת הגמרא תשמע, בו שמה הוכחה לשאלה זו מהמשנה שלנו שאמרה, אף הסמלה הייתה בכלל כל אלו, ולמה יצאת להקיש אליה ולומר לך, מה סמלה מיוחדת שיש לה סימנים ויש לה טובים, הדין חייב להכריז. אף כל דבר שיש לו סימנים ויש לו טובים חייב להכריז. עד לכאן הציטוט ממשנתנו. ומשמע שהמשנה למדה מהמילה סמלה, שניתן להחזיר אבדה על ידי סימנים. זאת אומרת שסימנים זה דין דאורייתא. דוחה הגמרא את ההוכחה, כי ניתן לומר שהתנא של המשנה תובעין יצטריך עלי. התנא למד מהמילה סמלה בפסוק שחובת השבת אבדה היא רק ביחס לדבר שיש לו טובים, וזה בא למעט דבר שהבעלים התייאשו והפקירו אותו. ומה שהזכיר התנא סימנים רק כדי נסבה. זה הוזכר בדרך אגב ולא נלמד מהפסוק, והתנא רק הסמיך אותו ללימוד מהפסוק, אבל זה דין דרבנן. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמה הוכחה ממה שהעמיד רבה, שמהאיתור שמילה חמור בפסוק לומדים שניתן להשיב חמור בסימני הוקף, מה שאומר שסימנים זה דין דאורייתא. דוחה הגמרא, אימה תאמר שכוונת הדברים בעדי הוקף, שרק אם יש עדים המכירים בתביעות עין שלהם שאכן הוקף שייך למעבד, אז מחזירים לו את החמור. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה מהברייתא שדרשה את הפסוק נקרא בפנים, ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, הכוונה לדבר שמצאת, והיה עמך עד ראש אחיך אותו ואשבותו לו. ועל המילים, והיה עמך עד ראש אחיך אותו, אומרת הברייתא, וכי תעלה על דעתך שיתננו לו למעבד קודם שידרשנו, אלא הכוונה, דרשהו אם רמי הוא או אינו רמי. עד לכאן לשון הברייתא, ואומרת הגמרא, מה אליו, האם אין כוונת הברייתא שצריך לדרוש את זה בסימנים? ואם כך, סימנים זה דין דאורייתא. דוחה הגמרא, שלא זה בהכרח כוונת הברייתא, כי ניתן לומר שצריך לדרוש את זה בעדים, שיביא המעבד עדים שאכן החפץ שלו. וממשיכה הגמרא, תשמע בו שמע הוכחה ממשנה במסכת יבמות שאומרת, אין מעידין על אדם שמת כדי להשיא את אשתו, אלא אם כן, על פרצוף הפנים עם החותם, שזו עדות המתירה את האישה, אף על פי שיש סימנים בגופו של הנפטר ובכליו. עלה כאן לשון המשנה, אז אם כך שמע מינה מהמשנה, שסימנים לאו דאורייתא. כי על סמך הסימנים בגופו או בבגדיו של הנפטר, לא ניתן להשיא את אשתו. אמרי אמרו על כך את הדחייה הבאה, שמה שאמר המשנה שלא ניתן להשיא את האישה על סמך סימנים בגופו, הכוונה בסימנים כאלו דארוך וגוץ, שזה לא נחשב סימן, כי הרבה אנשים ארוכים והרבה אנשים גוצים יש. ומה שאמרה המשנה שלא ניתן להשיא את האישה על סמך סימניו בכליו של הנפטר, מפני דחיישינה לשאלה. כי חוששים, שמה בעלה של האישה השאיל את בגדם לאחר, ואת אותו אחר ראו העדים שמת. מקשה הגמרא, אבל איך חיישינה לשאלה, אז חמור בסימני וכף איך היא מאדרינן. איך אמרה המשנה שלנו שאפשר להחזיר את החמור על סמך הסימנים שיש בעוקף? והרי ייתכן שבעל החמור השאיל את העוקף לבעל חמור אחר. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, שבעוקף לא קיים חשש הזה, מפני שלא שאו לאין שעוקפה. אנשים לא משאילים את העוקף של החמור משום דמס קבלי לחמרה. כי עוקף מתאים באופן ספציפי לחמור, ואם תעביר עוקף מחמור אחד לחמור אחר, זה עלול לפצוע או לשפשף את הגב של החמור, מפני שהעוקף אינו הולם אותו. איבא איתימה, ואם תרצה תאמר הסבר אחר, ביחס לסימנים בכליו של הנפטר, שמדובר בחברי ובסומקי, שהסימנים היו ביחס לצבע של הכלים, שהם היו לבנים או אדומים, וזה לא נחשב לסימן, כי הרבה כאלה יש. אלא אם כך מקשה הגמרא, הדתניא, הרי הברייתא במסכת יבמות אומרת, ששליח הוא מביא גט ועבד ממנו הגט, ולאחר זמן הוא מצאו קשור בכיס או בארנקי ובטבעת, או שמצאו בין כליו, דהיינו בין כלי תשמישו שבביתו. אז אף על גב ששנינו במסכת גיטין שהמביא גט ועבד ממנו, אם הוא מצאו לזמן מרובה הגט פסול, במקרה הזה אפילו אם מצאו לזמן מרובה הגט כשר. עד לכאן ציטוט הברייתא, ואומרת הגמרא, ואיסא על כדעתך, ואם עולה על דעתך לומר שחיישינן לשאלה, אז כי מצאו את הגט קשור בכיס, עמי מדוע הגט קשר ניחוש לשאלה? הרי קיים החשש שמה השליח השאיל את כיסו לאחר, והוא זה שקשר בו גט. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, שכיס וארנקי וטבעת לא מה שלאינשי. אנשים לא נוהגים להשאיל, ומפרט את הגמרא, כיס וארנקי אנשים לא משאילים משום דמסמני, כי יש בדבר סימן, ואנשים מאמינים, שכאשר אדם משאיל את כיסו, הוא בעצם מוכר לאדם השני את מזלו. וטבעת אנשים לא משאילים משום דמזייף, שהיה לכל איש חותם ניכר בטבעתו, וכשאדם שולח איזה דבר סתום, שהוא לא רוצה שאנשים יקראו אותו, הוא מכסה וחותם בטבעתו. ולפיכך אדם אינו משאיל את טבעתו, שמא יעשה זה חותם כנגד חותמו, ויזייף בו את שליחותיו. ממשיכה הגמרא ושואלת, לאמא כתנאי, אז אולי נאמר, שהשאלה האם סימנים זה דין דאורייתא או דין דרבנן הם בעצם מחלוקת תנאים, שאומרת הברייתא, אין מעידים על השומה, ואלעזר בן מהוואי אומר שכן מעידים על השומה. הוא מסביר רש"י את המציאות, עדים המעידים על האישה כדי לעשייה, והם אמרו, סימן היה בו בנפטר שהיה לו שומה בעבר פלוני. ואומרת הגמרא, מה אלה באקה מיפלגי? האם התנאים לא נחלקו בדבר הבא? דתנא קמא סבר סימנין דרבנן, ולכן לגבי אשת איש שזה איסור דאורייתא, אנחנו לא סומכים על סימנין דרבנן, ואלעזר בן מהוואי לעומת זאת סבר שסימנים זה דין דאורייתא, ולכן הוא אמר שסומכים על עדותם. דוחה הגמרא ומביאה שלושה הסברים לברייתא. הסבר ראשון, אמר רבא, ניתן לומר דכולי אלמא ששני התנאים סוברים שסימנים זה דין דאורייתא, ואחא וכאן בברייתא בשומה מצויה בבן גימור כמפלגי. נחלקו התנאים, האם אנשים בני אותו גיל שנולדו באותה שעה ובאותו מזל, ייתכן שתהיה להם שומה זהה. מר סבר שזה תנא קמא, שומה מצויה בבן גילו, ולכן אין מעידים על השומה. ומר סבר שזה אלעזר בן מאווי, ששומה אינה מצויה בבן גילו, ולכן מעידים על השומה. איבה איתמה, ואם תרצה תאמר, הסבר שני לברייתא, דכולי אלמא, התנאים מסכימים ששומה אינה מצויה בבן גילו. ואחא וכאן בברייתא, בסימנים עשויים להשתנות לאחר מיתה כמפלגי. נחלקו התנאים, אם סימנים בגופה עשויים להשתנות או אינם עשויים להשתנות לאחר שאדם נפטר. לדוגמה, אם בחייו הייתה השומה בצבע שחור, האם ייתכן שבמותו היא תעשה לבנה? או להפך, אם הייתה לו שומה לבנה, האם לאחר מותו היא תהפך לשחורה? מר סבר שזה תנא קמא, הסימנים עשויים להשתנות לאחר מיתה, ולכן אין מעידים על השומה. ומר סבר שזה אליעזר בן מאבנאי, שסימנים אין עשויים להשתנות לאחר מיתה, ולכן מעידים על השומה. איבה איתמה, אם תרצה תאמר הסבר שלישי למחלוקת, דכולי אלמא שהתנאים מסכימים ששומה אינה עשויה להשתנות לאחר מיתה, וסימנים זה דין דרבנן. ואחא, וכאן בברייתא, בשומה, האם סימן מובהק הוא כמפלגי? אם שומה זה סימן מובהק, אז אפילו שסימנים זה דין דרבנן, ניתן לסמוך על זה. מר סבר שזה אלעזר בן מאווי, ששומה זה סימן מובהק הוא, ולכן הוא אמר שמעידים על השומה. ומר סבר שזה תנא קמא, ששומה לאו סימן מובהק הוא, ולכן אין מעידים על השומה. וממשיכה הגמרא, אמר רבא, אם תמצא לומר שסימנים לאו דין דאורייתא הוא, אז אם כך, היכי מהדרינה נבדת בסימנים? כלומר מסביר רש"י, מה תקנה ראו חכמים בדבר להיכנס בספק להחזיר ממון למי שזה לא שלו בוודאות? אלא מכאן הוכחה שסימנים זה דין דאורייתא. דוחה הגמרא שניתן לומר שחכמים תקנו שניתן להחזיר אבדה בסימנים, מפני דניחא ליה למוצא האבדה דנהדר בסימנים, שהוא יוכל להחזיר את האבדה על סמך סימנים, כי היכי דקי אבדה ללדידי נמי נהדרו לה בסימנים. כדי שגם במקרה שהוא יאבד דבר, יוכלו להחזיר לו את האבדה בסימנים. אמר לי מקשה על כך רב ספרא לרבא, וכי אדם עושה טובה לעצמו בממון שאינו שלו? מה רלוונטי הניחותא להחזיר את האבדה בסימנים שיש למוצא האבדה, אם מי שאבדה ממנו האבדה לא נוח לו בדבר? אלא מתקן רבא את דבריו, שניחא ליה לבעל אבדה, למי אף סימנין ולמישקלה, שתהא דת זו נוהגת בישראל, שאנשים יוכלו על ידי סימנים לקבל חזרה את האבדה שלהם. מה טעם הדבר? כי מדה ידע מאבד האבדה דעדים ליתלי, שפעמים שאין לו עדים על האבדה, ואם יזקיקו לעדים, היא לא תחזור לעולם לידיו. ומימר אמר המאבד לעצמו, כולי אלמא לא ידי סימנים מובהקים דידה. אנשים אחרים בעולם, אין להם תביעות עין באבדה שאני איבדתי, אז טוב לי שיחזירוה לכל האומר את סימניה, ואנה יאיבנה הסימנים מובהקים דידה ושקלנה לה, ואני אתן את הסימנים המובהקים ואתול אותה. אלא מקשה הגמרא, הדתנן, הרי שנינו במשנה בדף חף שרבן שמעון בן גמליאל אומר, במקרה שנמצאו שלושה שטרות שהמכנה המשותף ביניהם, שזה אחד הלווה משלושה מלווים שונים, אז הדין שיחזיר אותם ללווה. ולהפך, אם מצאו שלושה שטרות שהמכנה המשותף בהם, שהם לבו מן האחד, אז מסתבר שהם נפלו מן המלווה, ולכן יחזיר אותם למלווה. וביחס לדין האחרון, אמרו להחזיר לו למלווה בלא עדים, אלא ניתן להסתפק בסימן הזה שהוא אומר, מדובר על שלושה שטרות שהם היו משלושה לווים. אבל אם השטרות הללו מן הלווה נפלו מפני שהוא כבר פרה אותם, אז מי ניחא ליה ללווה להאדור אליה למלווה? האם נוח ללווה בתקנה זו שיתנה מי שמצא אותם לכל הבא ונותן סימניהם? הלא טוב לו ללווה שיהיו השטרות הללו מונחים ביד המוצאם עולמית, וכל זמן שהם בידו והוא לא יחזירם למלווה, הרי הם כשרופים מבחינת המלווה. אז ודאי שלא נוח ללווה שיחזירו את השטרות הללו בסימנים. כי ייתכן ויודע המלווה בסימניהם, ואם יחזירו אותם למלווה אז הוא יוכל לגבות ממנו חזרה את החוב. אמר לרבא לרב ספרא, הטעם סברהו. שם במשנה לא מדובר שמחזירים את שלוש השטרות על ידי סימנים, כי לא אכפת לנו בניחות הדעה לווה, אלא יש לנו סברה האם השטרות נפלו ממנו מהמלווה, שבמקרה הראשון, שבשלושת השטרות זה אחד הלווה משלושה, הדין שיחזיר ללווה. דגבי לווה שכיחי מצויים השטרות הללו, וגבי מלווה לא שכיחי השטרות הללו. ולכן שמע מינה שמלווה נפול השטרות הללו. ובמקרה השני במשנה, שם מדובר על שלושה לווים שלוו מאחד, הדין שיחזור את השטרות הללו למלווה. דגבי מלווה שכיחי שלושת השטרות הללו, וגבי לווה אחד לא שכיחי השטרות הללו. הפכנו דף, אלא ממשיך רב ספרא ומקשה עד אתנן. הרי שנינו במשנה בדף חף, שאם הוא מצא תכריך של שטרות או אגודה של שטרות, הרי זה יחזיר. והרי הסבירה שם הגמרא, ששם מחזירים על פי סימן. שאם נתן המלווה סימן שהשטרות היו בצורה של תכריך או בצורה של אגודה, אז מחזירים לו אותם. אבל הרי, ויש שטרות הללו נפלו מהלווה, החינמי, האם גם כאן תגיד דניחא ליה ללווה להאדור ליה למלווה, שניתן יהיה להחזיר את השטרות הללו על ידי תקנת חכמים, על פי סימנים? והרי ודאי שבמקרה כזה נוח ללווה שהשטרות יישארו ביד המוצא אותם עולמית, כך שהמלווה לא יוכל לגבות את החוב שכתוב בשטרות הללו. אלא מכוח שאלה הזו אמר רבה, שסימנים אין דין דאורייתא מפני דכתיב בפסוק, והיה עמך עד ראש אחיך אותו, וכי תעלה על דעתך שיתננו המוצא למעבד קודם שידרשנו, אלא באה התורה לומר, דורשהו אם רמי הוא או אינו רמי. וכיצד מבוצעת הדרישה הזו? לאו בסימנים? ולכן מסיק רבה, שמע מינה שסימנים זה דין דאורייתא. עד לכאן דף חף זין, למעוניינים בהרחבה, הביאה הגמרא את הברייתא ממסכת יבמות שאמרה, אין מעידים אלא על פרצוף הפנים עם החותם, אף על פי שיש סימנים בגופו ובכליו. ובהקשר לכך, נביא סיפור שמסביר מדוע הגאון רבי צבי אשכנזי, מחבר השו"ת חכם צבי, היה מחמיר גדול מאוד בענייני עגונות. רבי יעקב, חתנו של אב בית הדין בווילנה, בעל השערי אפרים, היה תלמיד חכם מופלג ומתמיד גדול. מבוקר ועד ערב הוא היה יושב ולומד בחברותה עם חברו הטוב רבי מוישה, שהיה חתנו של פרנס העיר וראש הקהל. יום אחד הותקפה העיר על ידי גדוד טטרים פראיים. פחד גדול נפל על תושבי וילנה ועל תושבי היהודים במיוחד. כל ביקור של הטטרים ויישוב כלשהו הותיר אחריו שובל גדול של דם יהודי, הרס וחורבן. פחדם של תושבי וילנה היה מוצדק. לאחר שעזבו הטטרים את העיר, נודע כי לבד מרכוש רב שבזזו, נעלמו עקבותיהם של האברכים הצעירים, רבי יעקב ורבי מוישה. עד מהרה התברר כי השניים נחטפו בידי הטטרים. רבי יעקב ורבי מוישה הובאו בידי חוטפיהם לאזור הררי מרוחק. במקום ההוא התגורר שבט פראי אחר, שגידל עדרי צאן ענקיים. בני השבט נהגו לקנות מידי הטטרים את חטופיהם, והיו מטילים עליהם כל מיני עבודות, ובכלל זה רעיית צונם. כל בני השבט לבשו בגדים דומים, כדי שיקל עליהם לזהות איש את אחיו. גם את עבדיהם הלבישו בני השבט בגד אחיד שונה משלהם, כדי שיוכלו לזהותם ממרחק ולשלוט בהם טוב יותר. רבי יעקב ורבי מוישה נמכרו לשני אדונים, וכל אחד מהם מופקד על עדר צון. חוקי העבדות של השבט היו נוקשים מאוד. בסוף כל יום התבצעה ספירה של הצון, ואם מספר הצון נמצא חסר, שילם על כך העבד בחייו, וכך חלפו עליהם כמה שנים. יום אחד, כשיצאו השניים לראות את צון אדוניהם, הם נפגשו במפתיע. פגישתם הייתה נרגשת מאוד, והם בכו האחד על כתפי רעהו. הם ידעו כי קלושים מאוד סיכוייהם לחזור ולהיות בני חורין ולשוב לחיק משפחותיהם. בצער להם, ניסו שני החברים לחשב את לוח השנה היהודי, כדי שלפחות ידעו את הימים שבהם חלים שבתות, חגים וימי תענית. שקועים היו בשיחתם ובחישוביהם, עד שרבי יעקב לא הרגיש כי כמה כבשים התפזרו והתנתקו מן העדר. פחד גדול נפל עליו כשגילה זאת. היה ברור לו כי דינו נחרץ, ועל כן הוא השביע את חברו רב מוישה, כי יחפש אחריו ויביאו לקבר ישראל. הם סיכמו כי אם בכל זאת יתרחש נס ורבי יעקב לא יומת, ישוב ויפגשו באותו המקום. רבי יעקב חזר לבית אדונו, ובשעת הספירה גילה אדון כי החסירים כמה ראשי צון. הוא כבר עמד להרוג את רבי יעקב, אלא שאז התערב לפתע אחד מבני השבט וביקש למנוע את המעשה. זה חמל על רבי יעקב שהיה יפה תואר, ובין השניים התפתחה תגרה קשה, שבסופה מת אדונו של רבי יעקב. הצעיר היהודי הבין כי נקראתה לפניו הזדמנות פז להימלט. הוא מיהר להחליף את בגדיו עם אדונו המת ונמלט להרים, ביודעו שעכשיו אין מי שיחפש אחריו. חלפו יומיים שלושה, ורבי יעקב לא הופיע בנקודת המפגש. חברו רב מוישה הסיק כי הוא נרצח, הוא חיפש אחריו, עד שמצא את גופתו המתפוררת, עטופה בבגדיו, קבורה מתחת לתלולית אפר. טרח רב מוישה להוציא את הגופה ולקוברה במקום אחר, קבורה יהודית. בדרכו לשוב לאוהל אדוניו, הפחיד לפתע רב מוישה בעגלה שבה ישב גרף, שהיה מבאי בית אביו, פרנס הקהילה בווילנה. הוא קרא לגרף בשמו והציג את עצמו. זה מהר להעלותו על עגלתו ומילט אותו משם. רב מוישה היה בטוח כי ניצל בזכות החסד האחרון שעשה עם חברו. בשובו לווילנה סמכו הכל לקראתו. לצד השמחה על שובו, הקטה את כולם הבשורה הקשה על מות חברו. רב מוישה מסר לפני בית הדין עדות מפורטת על מות חברו ועל קבורתו. בינתיים הצליח רבי יעקב להימלט מידי שוביו. ביותו לבוש כאחד מבני השבט לא עורר תשומת לב מיוחדת, וכך חלפו עליו חודשים רבים של נדודים. בהגיעו לאזור וילנה נודע לו לתדהמתו כי אשתו עומדת להינשא מחדש. חלחלה אחזה בו. הוא ידע כי עליו להגיע לביתו מהר ככל האפשר. לווילנה הגיע ערב יום החתונה. הוא היה רזב את השוש, לבוש בלוי סחבות, והשתלב יפה בסעודת העניים שערך אבי הקלה. איש לא היה יכול לזהותו. חותנו עבר בין העניים והעניק לכל אחד ואחד מטבע. בהגיעו אליו החזיר רבי יעקב את המטבע. אפשר תלמיד חכם אתה ואין המטבע לפי כבודך? שאלו חותנו. רבי יעקב הנהן בראשו, שמא תאמר אחד מחידושיך, הציע בעל השמחה. רבי יעקב נענה לו והשמיע באוזניו קטע מן הדרשה שנשא הוא עצמו כמה שנים קודם לכן בקבלת הפנים שהתקיימה לפני חתונתו. צמרמורת חלפה בגופו של החותן. אמור לי עוד משהו, העיץ בו. הוא חזר באוזניו דברים שנשא במסיבת התנועים שלו. הביט החותן עמוק לתוך עיניו, וכעבור כמה שניות של הלב ותדהמה, נפלו השניים זה בזרועות זה. הסעודה שנועדה למחר, נהפכה כמובן לסעודת הודיה גדולה, ולקבלת פנים נרגשת לחתן העובד. כעבור זמן נולד לרבי יעקב ולרעייתו בן, ונקרא שמו צבי, הלא הוא החכם צבי. מאורע מופלא זה שאירע להוריו, הוא הסיבה להחמרתו המיוחדת של החכם צבי בדיני עגונות.